שעה היסטורית. התרמית הגדולה של היטלר. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על סיפוח צ'כוסלובקיה.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
במה נעסוק היום?
בשנה מאוד מאוד מתוחה, אשר היבשת האירופאית חשבה שהיא תשקע לתוך מלחמה, וזה קרה בעוד שנה, ככה שזה לא כל כך רווח גדול.
אז עכשיו אני תוהה אם אתה מדבר על 1913 או על 1938?
כי יש לנו שתי מלחמות עולם. גמרנו מהראשונה, עכשיו אנחנו עוברים לשנייה.
אז אנחנו ב-1938.
בדיוק.
וזו השנה שבה אירופה חששה
מאוד
מפני פרוץ מלחמה.
מפני שהיטלר נתן תמיכה טוטלית למיעוט הגרמני בצ'כוסלובקיה, שרצה פשוט מאוד לבטל צ'כוסלובקיה ולהזמין את הצבא הגרמני.
מבחינה היסטורית, איך בכלל הגיע המיעוט הגרמני הזה לצ'כוסלובקיה? איך נוצר המצב הזה?
צ'כוסלובקיה הייתה חלק של האימפריה האוסטרו-הונגרית. באימפריה האוסטרו-הונגרית היו המון עמים שונים. על השטרות האוסטרו-הונגרית היה כתוב מהמחיר ב-20 שפות.
ב-20 שפות?
כן, עם הדיאלקטים וכל זה כאלה.
הצליחו לקרוא את זה? היה מקום לכתוב את כל השפות האלה?
כן, זה לא בול. יש מקום. וזה כמובן, שטרות הללו היה עניין של סקרנות, כל אחד רצה לראות אותם.
אני מנחשת שאתה השגת לעצמך איזה שטר אחד כזה ב-20 שפות.
בהחלט, בהחלט, נומיזמטיקה תמיד משכה אותי, מה שקשור עם מטבעות.
אז הגרמנים בעצם היו שם מימי קדם, מתקופת האימפריה האוסטרו-הונגרית?
האימפריה האוסטרו-הונגרית היה...
מתי מכריזים על צ'כוסלובקיה כמדינה?
ב-1918. אחרי שהאימפריה האוסטרו-הונגרית מתפרקת.
אחרי מלחמת העולם הראשונה.
בדיוק.
ואיך מגדירים את גבולותיה?
זאת הבעיה. היות וגרמניה הייתה מנוצחת, הלכה להתערב. ובעלי הברית שתמכו בצ'כים, צ'כים זה עם סלאבי, אשר היה תחת שלטון שושבת אבסבורג, ועכשיו הוא משתחרר. הוא היה עם תרבותי, ותמיד שאף לעצמאות, וקיבל איזושהי אוטונומיה באימפריה האוסטרו-הונגרית. עכשיו, כאשר האימפריה מתפרקת, הצ'כים מחפשים את דרכם. והיה להם מנהיג מאוד מעניין, תומאס מזריק, שהוא המייסד לרפובליקה הצ'כוסלובקית. הוא פרופסור באוניברסיטה של פראג, שבאוניברסיטה של פראג הייתה מחלקה נפרדת לגרמנים, ולצ'כים.
כמה, מבחינת שיעור האוכלוסייה, כמה היוו הגרמנים, המיעוט הגרמני הזה, בתוך צ'כוסלובקיה החדשה?
היו 7 מיליון צ'כים, 3 מיליון גרמנים.
כלומר, מספר משמעותי.
כן.
אמנם מיעוט, אבל,
אבל הבעיה
כמעט
היא
שליש מאזרחי המדינה.
הזה לא היה ליד הגבול, אלא במרכז. על כן הצ'כים אמרו, אנחנו לא יכולים לתת לכם עצמאות, כי זה סוף המדינה שלנו.
זה באמת מה שרציתי לשאול, כי לו הגרמנים היו קרובים לגבול,
היו,
היו כן. יכולים פשוט לצמצם קצת את גבולות צ'כוסלובקיה, ולהישאר באמת עם אותם 7 מיליון צ'כים.
אל תשכחי שהסלובקים והצ'כים היו סלאבים, והשפה שלהם מאוד דומה. צ'כים מבין סלובקית ולהיפך.
כן.
גרמנים זה משהו אחר לגמרי.
אז זו הייתה ממש מדינה דו-לאומית, כמו שאנחנו רואים,
לא נגיד. לא דו-לאומית, תרד-לאומית.
כן, נכון, אבל מבחינת ההבחנה הברורה בין השפות, כמו למשל בקנדה, שיש לנו את האנגלים והצרפתים.
כן, וקנדה זה גם לא פשוט.
לא, לא אמרתי שזה פשוט.
אל תשכחי שכאשר דגול היה בקנדה, הוא צעק, תחי, כבק החופשית. ואחרי שהקנדים אמרו, אל תמשיך עם הביקור, תחזור לצרפת.
גירשו אותו בחזרה לצרפת. טוב, אבל זה הקנדים.
קנדים, כן.
אז בצ'כוסלובקיה יש לנו את הצ'כים והסלובקים, שהם אמנם שונים, אבל בכל זאת יש ביניהם קרבה מסוימת, והגרמנים שזה פשוט סיפור אחר.
בדיוק, הצ'כים מבינים סלובקית ולהפך.
כן.
אבל הגרמנים זה משהו אחר, כפי שאת אומרת, והם שואפים להצטרף לגרמניה. וזה כמובן בעלי הברית לא יכולים להסכים, כי זה היה מפרק את צ'כוסלובקיה, מפני שהבעיה מעניינת, אילו הגרמנים היו ליד הגבול.
כן.
היו יכולים איכשהו לסדר, אבל הם במרכז. צ'כים, שיקרו להם צ'כוסלובקים, היה להם צבא טוב מאוד. ונוסף לצבא הזה, היה להם ברית עם צרפת ועם ברית המועצות. ככה שהם חשבו שהם בטוחים, הגרמנים לא יעיזו לפגוע בנו כדי שלא לגרום לפיצוץ עולמי, למלחמת עולם. ועד הסוף, כפי שאנחנו מבינים, זה לא קרה ב-38, זה קרה ב-39.
כן.
כאשר היטלר חזר על התרגיל הצ'כי, הפעם עם פולין. ועל כן זה לא הלך, ואנגליה וצרפת הודיעו לפולין שהם מגינים עליה, וכאשר היטלר פלש ב-1 בספטמבר, ב-3 בספטמבר, אנגליה וצרפת הצהירו מלחמה על גרמניה.
וזו הייתה תחילתה של מלחמת העולם השנייה.
כן.
אבל אם אנחנו חוזרים לעניין צ'כוסלובקיה, אז בעלות הברית של המדינה לא מתערבות, לא צרפת ולא ברית המועצות.
תראי, הבעיה היא כזאת שהכוח של אנגליה זה הצי, אבל לצ'כיה אין נמלים.
אז אין משמעות לכוח הזה.
כן, בדיוק היא סגורה על ידי אדמה, כל מסביב, אין לה נמל, אין לה יציאה לים.
איך היטלר בכלל עושה את המהלך?
היטלר היה בטוח שיוכל לעזר על ידי המפלגה הנאצית של הסודטים. וזה היה אדם אחד שבראש המפלגה, אדם בשם קונרד היינליין.
היינליין?
כן, שהוא לא, בכלל לא היה נאצי. הוא נבחר לידי הגרמנים הנמצאים בצ'כוסלובקיה לעמוד בראש המפלגה הסודטים שלהם. אבל לך להשפעת היטלר, הוא לאט לאט הופך יד נאצי, ומתחיל לשרת את היטלר. והיטלר אמר לו, תארגן מהומות, כדי שנוכל להוכיח שהצ'כים לא מסוגלים לשמור על השקט. זה כמובן משהו, אפשר להגיד שזה מחזה. מורגן, כי הוא טען כל הזמן שהנה, הנה, הצ'כים מרביצים בנו, הצ'כים פוצעים אותנו, אי אפשר לחיות עם הצ'כים.
כלומר, המיעוט הגרמני, בצורה מתוזמרת ומאורגנת,
כן.
טען להתנכלויות מצד הצ'כים. בעצם מה שהוא רצה זה שהמיעוט הגרמני יספק לו המטלה כדי להיכנס לצ'כיה.
ויעשה גם בארצות אחרות, גם בפולין, אבל עכשיו זה התור של צ'כיה.
והמיעוט הגרמני עושה כבקשתו.
בוודאי. אני אמרתי שבכל עיר צ'כוסלובקיה יש לו פסל של מייסד המדינה, תומאס מזאריק.
כן.
עכשיו כבר לא היה בעולם, אבל התלמיד שלו היה אדוארד בנש. אדוארד בנש היה נשיא צ'כוסלובקיה, והוא היה מטרת החיצים של היטלר. הוא תקף אותו, מי זה בנש, יושב בפראג, רוצחים את הגרמנים, והוא שקט והוא שלב.
אבל אגב, היו באמת סיפורים כאלה, או שזו הייתה עלילה מוחלטת?
הייתו פרובוקציות גרמניות, על שהמשטרה הצ'כית הגיבה, וזה נתן המטלה להיטלר עיתון, הנה רוצחים אותנו.
כלומר, המשטר הצ'כי כן הגיב ביד קשה כלפי ההתקוממויות הגרמניות האלה, וזה אפשר לגרמנים להתערב.
עד קשה, הוא פשוט רצה לשמור על השלום. זה תחובתו.
ובנש, הוא היה שליט חזק? איך היית מאפיין אותו?
כי הוא היה שליט טוב מאוד, ומה שמעניין זה שאת הקוראים רשימת המנהיגים הצ'כים, רואים אדוארד בנש, כיבוש גרמני, שוב אדוארד בנש. כלומר, הוא חזר להיות נשיא אחרי הכיבוש הגרמני. עכשיו אפשר להגיד שאדם שמשחק בתפקיד שני אחרי היטלר בפרשה הזאת היה נוויל צ'מברלן, ראש ממשלת אנגליה.
דמות אהובה עלינו ביותר כאן בתוכנית, כן.
שהיה פייסן, והוא החליט, אני לא יודע מה קורה בצ'כוסלובקיה, אני חייב לשלוח אדם שאוכל להסתמך עליו.
אבל צריך לומר, לפי מה שאמרת קודם, אנגליה לא הייתה בעלת ברית ישירה של צ'כוסלובקיה.
לא, אבל צרפת כן הייתה.
צרפת וברית המועצות.
כן, וצרפת הייתה בעלת בריתה של אנגליה. ככה ש...
בקשר עקיף, אנגליה גם היו לה אינטרסים כן. שם. אז צ'מברלין שולח את מי?
זהו, זה מאוד מעניין. זה מראה עד כמה שצ'מברלין לא רצה להגיע לשורש האמת. הוא שולח לורד רנסימן. כאשר שליחיו של... צ'מברלין, מגיעים לאחוזתו של לורד רנסימן, אומרים להם, הוד מעלתו נמצא ביאכטינג. הוא עכשיו מטייל בים, ואי אפשר להשיג אותו.
טוב, זה פעילות לגיטימית אם אתה הוד מעלתו.
כן, אבל כאן קרה דבר מאוד מעניין, שאני רוצה לנצל את הביטוי שלך של הוד מעלתו.
כן.
עד סוף מצאו את לורד רנסימן, והסבירו לו מה הוא רוצה ממנו, אז הוא הסכים בשמחה, אבל קודם כל הוא הלך לכנסייה להתפלל, וכל העיתונות פרסמה את זה, כי לורד רנסלמן לא היה פרוטסטנטי, לא היה אנגליקני, הוא היה קתולי. ועל כן חשבו שהוא שמרן, ועל כן אפשר להסמך עליו, הוא אדם צעיר יחסית. ושלחו זה לפראג. בשגרירות הבריטית בפראג, שכרו לו דירה במלון, ב-15 חדרים.
15 חדרים? דירה אחת?
כן. מפני שזה היה...
בכל זאת עוד מעלתו, יחטות, עניינים.
כן, כן, אבל זה היה הדירה שבדרך כלל נתנו לקיסר אוסטריה, כאשר הוא בא מבקר בפראג. וכאן קרה פרשה מאוד מעניינת ומצחיקה. השגרירות הבריטית אמרה לאנשיה לקבל את הלורד כאשר יש להם צילינדרים בראש.
כן.
אבל צילינדרים, לפי הנוסח הדיפלומטי, חופשים רק כאשר המלכה או ראש מדינה אחר מבקר. ופתאום עושים לרוד רנסימן כבוד מלכותי. והתחיל לחשוב את עצמו יותר ממה שהוא היה. והיות והציל בריטי, הוא התיידד עם הצילים הסודטים.
הגרמנים.
הגרמנים. והם עשו לו מסיבות, והוא הלך מארמון לארמון, ואחרי זה הוא הודיע שהזודטים הם צודקים, ולא הצ'כים, מפני שהצ'כים הפעילו פקידים שלא יודעים גרמנית. מבינה?
מבינה. וחשוב להבין את תפקיד המותרות והנאות בדיפלומטיה העולמית.
כן, אבל בשבילנו לא הייתה דמות פוליטית.
או מלכתחילה הבחירה בו של צ'מברליין הייתה מין בחירה של לצאת ידי חובה.
אני חושב שאתה יותר גרוע מזה. הוא ידע מה שלורד רנסימן ימציא, ולכן הוא המתין לזה כדי להצדיק את עצמו.
אז צ'מברליין שלח את השליח שלו, זה היה עוד לפני סיפוח צ'כוסלובקיה?
ברור, ברור.
בשלב שבו הגרמנים מתלוננים על התנכלויות.
כן. ולורד רנסימן אמר קודם כל לתת לו זמן כדי לבחון את המצב.
בטח, היו הרבה מסיבות לבחון.
כן, אבל היטלר עמד שם בברלין ואמר שאתם לא מחליטים, אני פועל. והייתה גם דעה בצרפת שיש לתת למלחמה לפרוץ, מפני שלצ'כים יש צבא מקצועי טוב מאוד. והיות והאזור הוא הררי, היטלר לא יוכל לארגן בליצקריג, מלחמת בזק,
כן.
כפי שהוא ארגן בכל מקומות אחרים, ותהיה לו בעיות צבאיות אפילו.
אבל יש כאן עצימת עיניים גם מצד הצרפתים. כלומר, זה לא רק צ'מברליין, גם הצרפתים שהם בעלי בריתם הישירים של הצ'כים, רואים מה הולך לקרות ואומרים, בסדר, הצ'כוסלובקים יסתדרו בעצמם. מדינה קטנה, חדשה, צעירה, אמנם עם צבא מרשים, ובכל זאת, הצרפתים יכלו, אולי צריכים היו להתערב.
כן, בוודאי שיש אחריות גדולה מאוד על צרפת. לורד רנסימן בקושי דיבר עם הנשיא בנש. הוא קושי הסכים להתיישב לארוחת בוקר איתו, ועם אשתו, גברת בנש, ותני שהוא טען, אם אני יושב איתם, הסודטים יחשבו שאני לא נאוטרלי. זה סוף סוף...
אמירה מצחיקה.
הוא נשיא צ'כוסלובקיה, יש גם לתת כבוד לנשיא המקומי.
לא רק כבוד, גם צריך לשמוע את שני... הנייטרלי הוא זה ששומע את שני הצדדים, לא רק צד אחד.
כן, כן. אבל רנסימן אפשר להגיד שהוא בא עם ההחלטה כבר, הוא אמנם הוא טען, כשתת לו זמן, לפחות 15 ימים, כדי שיחליט מה לעשות, אבל הוא בא עם החלטה הזמונה שהגרמנים הם צודקים, אין מה להמשיך. עכשיו, בינתיים, היטלר אומר להנליין, ראש המפלגה הסודטית, לעשות מהומות, וכדי ש... זה בדיוק מה שהוא יעשה בעוד שנה בפולין.
כן.
הוא אמר למיעוט הגרמני בפולין, לעשות מהומות, כדי להוכיח שפולין לא מסוגלת לשמור על השקט, ועל כן הפלישה הגרמנית תהיה מוצדקת.
רנסימן ממשיך בבדיקה לכאורה שלו.
כן.
המיעוט הגרמני מעורר את המהומות המדוברות.
לא, עכשיו באה הבעיה, אנגליה וצרפת בייאוש.
בייאוש?
כן, כי הם לא רוצים מלחמה.
ברור.
ואז הם פונים למי? למוסוליני, שהיה ידידו, בעל ביתו של היטלר.
כן.
הוא מבקש ממנו שימצא פתרון.
פונים למוסוליני.
כן.
היו ביניהם יחסים...
יחסים כמו במדינות.
כן. אבל לא הייתה ברית עם איטליה.
לא, מה חלילה. איטליה הייתה בברית עם גרמניה.
גרמניה, ברור.
ומוסוליני מגלה שיש פתרון. יש להזמין את כל המשתתפים מחוץ לצ'כיה, או מחוץ לברית המועצות, למינכן. ואז בא ההסכם של מינכן, שלמעשה קובע שצ'כוסלובקיה חייבת לוותר לגרמנים, לא לעשות שום דבר.
אבל מה ההיגיון? למה צ'כוסלובקיה מילא עוד על ברית המועצות? למה הם לא בפנים?
הם לא הוזמנו.
מדוע?
מפני שהם לא רצו שתבוא התנגדות להיטלר. ייתכן מאוד שברית המועצות הייתה מגלה התנגדות.
אבל איך צ'כוסלובקיה וברית המועצות מסכינות עם המצב הזה? משלימות עם זה שיש הסכם שקובע את גורלה של צ'כוסלובקיה, ואין להם שום דרך להשפיע על זה.
צ'כוסלובקיה לא הוזמנה אפילו לוועידה שהייתה חייבת לקבוע את גורלה.
והצרפתים והאנגלים הגיעו? שיתפו עם זה פעולה?
כן, כן. זה מראה עד כמה שהם היו מורלים על ידי פייסנות, שהיא כל כך עזרה להיטלר. מפני שאיש התקע, כל התנגדות אליו, כל התנגדות מאורגנת.
לא, גם ההסכם מתרחש במינכן. כמה יותר מוטה אתה יכול להיות?
במינכן היה למעשה הבירה הרוחנית של התנועה הנאצית. היה שם ארמון שנקרא הבית החום, כי החום הייתה הצבע של הנאצים, והישיבה התקיימה באותו בניין. כל האווירה הייתה אנטי-צ'כית, והצ'כים לא הוזמנו. אבל כן, כמובן, הם הסכימו לתביעותיו של היטלר, שבאחד באוקטובר שומרי הגבול הצ'כים נעלמים ומוחלפים על ידי שומרי גבול גרמנים.
אז מה, בפועל היטלר פשוט מספח את צ'כוסלובקיה בהסכם
כן.
הזה? ומדינות העולם נותנות לא, לו הכשר?
לא, 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 קודם כל, הסלובקים מרדו גם כן, כי הם אמרו, זה עניין של צ'כים. והיטלר הסכים שהסלובקים יקימו מדינונת קטנה, סלובקיה.
אז הסלובקים גם פה משחקים משחק לא...
כן, אבל כל אחד פחד להגיד לא.
אז הסלובקים, לא, לא. כן, לא, פשוט מה שקורה זה שצ'כוסלובקיה, לא, לא צ'כוסלובקיה, אלא צ'כיה, הצ'כים, נשארים לגמרי לבד במערכה.
לגמרי.
הבריטים לא מגינים אליהם, צרפתים לא מגינים אליהם, אחיהם לכאורה הסלובקים פורשים ומקימים מדינה משל עצמם.
זה בגידה למעשה מה שעשו הסלובקים, כי זה עזר מאוד להיטלר, שאותן, צ'כוסלובקיה כבר לא קיימת, מה אתם רוצים? הסלובקים הם עצמאים ואני מכיר בעצמאותם.
והצ'כים והגרמנים עוברים לידי גרמניה.
כן, ואז עדיין יש נשיא בצ'כיה.
כלומר, בנש נשאר בתפקידו?
לא, בנש מתפטר ועוזב, נוסע לאנגליה. ואז הנשיא המקומי, הכה, נבחר נשיא צ'כיה, והיטלר מזמין אותו לברלין.
אגב, באמת אתה אומר נבחר נשיא צ'כיה, שאלה אחת לגבי בנש, ומזריק, הם שניהם נבחרים באופן דמוקרטי, כלומר, המדינה בהחלט. החדשה מתנהלת על פי
גמרי.
משטר דמוקרטי לחלוטין.
לחלוטין, כן.
ובנש, אתה אומר, מתפטר בעקבות ההתפתחויות, ויש לנו עכשיו נשיא חדש, ושמו אחה.
אחה. וזה המשפטן, זקן, אשר הוזמן לברלין, ואז יש צילום, שמוד שלי, הפוכה לראות לך, פתאום היטלר מזמין אותו, קודם כל, הוא נתן לו להמתין שעות מרובות. זו השיטה של היטלר. ככה הוא גם סיפח את אוסטריה. כאשר הוא הזמין את הקנצלר האוסטרי, שושניק, ונתן לו להמתין שעות כדי להרוס את העצבים שלו. והכה ממתין, ופתאום הוא מופיע גורינג והיטלר וכל החצר הזאת הארמון של היטלר בברלין, ומול זה אדם אחד זקן, אחה.
כן. בשלב הזה רק כדי שנבין, בעקבות הסכם מינכן, בעצם מה המעמד החוקי של גרמניה וצ'כוסלובקיה, או צ'כיה? כלומר, גרמניה...
היא מדינה רגילה.
לא, ברור, כן. אבל צ'כיה עדיין נשארת אוטונומית בשלב הזה.
כן, אפשר להגיד ככה, בלי סלובקיה. זה...
אבל הצבא הגרמני כבר נמצא בצ'כיה?
כן, ב-1 באוקטובר הצבא הגרמני נמצא, ולא היו קרבות, מפני שהאנגלים והצרפתים אמרו לצ'כים,
תסתדרו, כן. מקסימים האנגלים והצרפתים. כן. אז האחה נמצא לבדו מול צמרת המפלגה הנאצית, בדיוק. כשהצבא הגרמני כבר למעשה
כן.
בצ'כיה.
ואומרים לו, אתה חייב לדאוג שסלובקיה תכריז על עצמאותה.
כשסלובקיה תכריז על עצמאותה.
כן, כדי לשחרר אותך מכל התחייבות לחלק השני, סלובקיה תהיה אחרי זה בעלת בריתה
כן,
של גרמניה. גרמניה נאצית. בראש סלובקיה יעמוד כומר קתולי, טיסו, שהיה אנטישמי ובעצמו נאצי מבחינת השקפת העולם, והוא יגיע עד הסוף שיוציא אותו להורג.
לא, אין ספק שאלה ימים אפלים מאוד בהיסטוריה האירופית.
כן, ואני אגיד לך, אם כבר מדברים על זה, הנליין,
אותו מנהיג סודטי.
סודטי, כן. כאשר הוא הבין שגרמניה הפסידה את הקרב, הוא שבר בקבוק וחתך את הורידים שלו מסוכית ומת. זה לפי דעתי טוב מאוד בשביל... הוא השיג את המסקנות
הנכונות.
ההכרחיות, כן.
כן.
האדם הזקן הזה בודד, אלמן, מול כל הצמרת הנאצית במדים שלהם,
כן.
בארמון של היטלר, אומרים לו, אתה חייב להסכים למה שאנחנו רוצים, אחרת אין לך מוצא.
וזה מה שהוא עושה.
כן, מה שהוא עושה. וכאן יש דבר, פרט אחד מעניין, הוא נשיא, אבל לא ידוע נשיא של מי, או של מה. ואחרי שהוא הסכים, להתביעות הגרמניות, ב-15 במרס 1939, הצבא הגרמני נכנס לפראג. כלומר, אחרי כל המסע ומתן,
כן.
שירימו אותם, היטלר הוכיח את רצונו, פשוט הוא קבע של צ'כיה.
גם קודם הוא היה בצ'כיה, אבל עכשיו הם נכנסים ישר לפראג עצמה. כלומר, עד עכשיו הייתה נוכחות צבאית גרמנית בצ'כיה, אבל זה היה הרגע שבו הם ממש נכנסו לפראג והשלימו את הכיבוש למעשה.
כן, ב-15 במרץ 1939, אני זוכר זה היטב, כי זה יום הולדת שלי.
מזל טוב. אז זה היה יום הולדת קצת עצוב.
בציוב. אחה נשאר נשיא של מדינה שלא קיימת. מפני שהיא הייתה מושבה גרמנית וללא כל כוח להחליט בעצמה.
מה הייתה באמת המשמעות המעשית של הדבר הזה?
מעשית היא שב-1939, ב-5 במרץ, גרמניה מכריזה, אין כבר צ'כיה, יש משהו חדש שנקרא הפרקטורט של בוהמיה ומורביה. אלה הם המחוזות של צ'כיה. בגרמנית בומן ומיירן. והכה הוא נשיא של מדינה שלא קיימת. ועכשיו מתמנה פרוטקטור של צ'כיה ומורביה. כלומר, האדם שיהיה שולט מטעם גרמניה, הוא יהיה פרוטקטור, כלומר מגן,
מגן
שולט.
מגן, לכאורה.
כן, כן, לכאורה, כן. ועד הסוף, העם הצ'כי נשאר נאמן לעצמו, לא שיתף פעולה מגרמנים, והיה קורבן של רדיפות האיומות. הגרמנים הצליחו לרוס כפרים שלמים, כמו כפר אחד בשם לידי, ששם הם עשו שמות, כאילו זה היה כבר יהודי.
כי מה? כי הייתה התקוממות צ'כית?
הייתה הרגשה שסוכני ה-Intelligence Service נמצאים בצ'כיה, וזה נכון.
מה, הבריטים?
כן, שלחו סוכנים, והסוכנים הללו הצליחו איכשהו לגייס כוח קטן מאוד, לא כוח צבאי, אלא פשוט מאוד תומכים שיכלו לעזור להם להיכנס לתוך האוכלוסייה הזאת. והם, הבריטים, קיבלו את התפקיד להרוג את המושל של בומן ומיירן.
שהיה מושל גרמני נאצי.
כן, בדי. קודם כל, היטלר שלח את שר החוץ שלו, פון ריבנטרופ, אשר דרך אגב, בסוף המלחמה הוא התעלה כפושע, מלחמה, שלח אותו לפריס. שם הוא התקיים פגישות עם הממשלה הצרפתית, והם החליטו על ידידות נצחית בין צרפת לגרמניה. זה מה שהיה, זה הצחוק הגורל.
כן, זה ממש מעורר גיחוך כששומעים את זה בדיעבד.
אבל הצרפתים הסכימו לזה.
גיחוך מצד אחד ועצב גדול מצד שני, כן?
ושם היה ראש הממשלה דלדיה, שהסכים לחום הוויתורים הללו לגרמנים, והוא אדם מאוד מאוד חלש.
אז איך, מה, כולם פשוט נופלים בקסמו של היטלר?
הם פחדו מגרמניה. הסיסמה הייתה, המפציץ יעבור. מה שלא יהיה, המפציץ יעבור ויהרוס אותנו. המומחים האנגלים הודיעו לצ'מברלין, שהוא חייב לקחת בחשבון, שברגע שהמלחמה מתחילה, יהיו מיליון מתים.
מיליון מתים.
כן, באנגליה. כלומר, זה לא היה. הם הפחידו את צ'מברלין, והם שיתקו אותו.
אבל מה בצרפת?
צרפת, אמרתי שהם קיבלו את ריבנטרופ, ואמרו לפחות שהמלחמה תידחה. הייתה אגדה שהצבא הצרפתי הוא הכוח החזק ביותר של אירופה. זאת אגדה שקרית. כאשר היא תפוס המלחמה, יברר שהיה כוח חלש ביותר. הגנרלים הצרפתים היו ב-20 שנה יותר מבוגרים מן הגנרלים הגרמנים. וזה הורגש כאשר המלחמה התחילה.
אז כולם למעשה פחדו מהיטלר, ולכן שיתפו איתו פעולה.
כן. ואיש לא אמר לו, אתה סחטן, ואנחנו הוכיח לך שאתה לא כל כך חזק, אבל איש לא העיז לעשות את זה.
ובמסגרת החשש הגדול הזה אמרת קודם, הם גם פונים אפילו למוסוליני.
אפילו מוסוליני כאשר למעשה היה המתחרה של היטלר בהקמת אימפריה. איטליה הייתה בתסביך נחיתות, כאשר בראשית המאה, כאשר היא רצתה לכבוש את אתיופיה, היא הוקטה על ידי האתיופים.
כן.
וזה מקרה נדיר, כאשר מדינה אירופאית
מפסידה למעשה
מפסידה למדינה
אפריקאית.
אפריקאית, כן. בין כל הזמן הוא רצה להקים את האימפריה, וכל מיני אפשרויות כדי שמלך איטליה יהיה קיסר אתיופיה.
כן, זו באמת בחירה קצת תמוהה ללכת לאדם עם שגעון גדלות אחד כדי לעצור אדם עם שגעון גדלות אחר.
אשר למעשה היה מעריץ של היטלר.
ברור.
כן. בנוסף לזה, אל נשכח שהייתה מלחמת אזרחים בספרד.
עכשיו עם פרנקו.
כן, פרנקו התקומם נגד הרפובליקה, והיטלר מיד עזר באופן מסיבי לפרנקו.
אבל זה קורה עוד לפני סיפוח צ'כוסלובקיה, נכון?
כן, ב-36. כן, כן. יש פרשה מפורסמת, כאשר חיל האוויר הגרמני מפסיד והורס עיירה ספרדית גוורניקה, זה הציור של פיקאסו.
בדיוק, זה גוורניקה, כן. אחד הציורים המפורסמים ביותר של פיקאסו, שמתאר למעשה את זוועות המלחמה, הכל בציור אחד.
כן, אבל איזו מלחמה? מלחמה הנאצית, זה גרמנים שמנהלים נגד צ'כיה, ולמעשה אירופה כולה חשבה, אם אנחנו מקמים נגד השלטון הגרמני, המאיים עלינו, אז אנחנו גורלנו יהיה כמו גורל גוורניקה.
זהו, אני מנסה לעמוד על הקשר שאתה עושה בין מלחמת האזרחים בספרד לבין מה שקרה בצ'כוסלובקיה.
זה ברור, יש קשר הדוק מאוד, מפני שאת שכחי שגם איטליה, אותו מוסוליני שהם פנו אליו להיות כאילו שופט נאוטרלי, הוא גם השתתף במלחמת האזרחים בספרד בטובת פרנקו.
אבל הקשר הזה הוא בעצם העובדה שגרמניה התערבה במלחמת האזרחים בספרד, חוללה שם זוועות ומאומות עולם, ולכן הצרפתים והבריטים חששו ממנה ואפשרו לה לעשות מה שהיא רוצה בצ'כוסלובקיה.
מפני שלמעשה גרמניה בצפון וספרד בדרום, הצרפתים נמצאים בין שני אויבים.
כן.
וזה הפחד שלהם, כי זה מזכיר להם את המאה ה-16, כשבית הסבורג שלט גם בגרמניה וגם בספרד.
אתה מדבר על מלחמת האזרחים בספרד ועל פרנקו, אבל בעצם לא הסברנו ממש את מערך הכוחות שם. בוא תזכיר לנו מי הוא גנרל פרנקו ואיך
כן,
בכלל נולד מלחמת האזרחים.
פשוט מאוד, ספרד הייתה הרפובליקה הדמוקרטית. הם הפילו את המלך אלפונס ה-13, המספר לא הביא לו מזל. והוא עזב את ספרד עם כל המשפחה ועברה לאיטליה כמובן. בחסותו של מוסוליני.
הוא עובר, ובספרד מכוננת רפובליקה?
כן, בהחלט, רפובליקה דמוקרטית, מאוד מאוד שמאלית, שכמובן היה, לא עשה את הימין מאושר, ופרנקו היה רמטכ"ל, ופתאום הרמטכ"ל פונה נגד ארצו, הוא מקים צבא, והודיע לממשלת מדריד, אני כבר לא מקבל את הפקודות שלכם, אני עכשיו השליט.
זה לא הפיכה שמטרתה להחזיר את המלך חלילה וחס.
לא.
זו הפיכה שמטרתה להציב את פרנקו בשלטון, הפיכה בכלל. צבאית לחלוטין.
אמנם המלך תמך בזה והודיע ריבה אספניה תחי ספרד, אבל פרנקו לא היה משוגע להביא את אלפונס ה-13, שהכריח את הפסותו בזמן מלכותו הכושלת.
והצבא עומד מאחורי פרנקו?
חלק של הצבא, כמובן הקצינים, הם מאחורי פרנקו, ושלוש שנים הם ניהלו מלחמת אזרחים, כפרית מדריד, וכל הזמן הגרמנים והאיטלקים עוזרים לפרנקו נגד הרפובליקה.
זהו, מלחמת אזרחים צריך לומר עקובה מדם, לא רק בגרניקה.
לא, לא, לא. בגרניקה היה...
האבדות והנזקים היו כבדים מאוד.
היו ממש חזית, מלחמה של ממש. וכמובן שצרפת לא יכלה לעזור לחלק הרפובליקאי. ראש הממשלה הצרפתי היה יהודי בשביל ליאון בלום, שמאוד רצה לעזור לספרד, אבל לא עשה שום דבר. ופחד, אם אני עוזר לספרד, גרמנים מתנפלים עליי.
הזכרת קודם כראש ממשלת צרפת את דרדיה, ואתה עכשיו מדבר על ליאון בלום,
כן,
היו שם חילופי
הם,
שלטון
הם התחלפו,
דחופים.
כן, כן, אבל זה היה באופן דמוקרטי, קונסטיטוציוני. לא היו הפיכות בצרפת.
אבל בכל מקרה, לא בלום ולא דרדיה לא מסייעים לא לספרד ולא לצ'כוסלובקיה.
הם יודעים שאם הם נוטים לספרד לשקוע, אז יהיה להם אויב גם בדרום, לא רק בצפון. אבל הם לא מסוגלים לגייס את העם הצרפתי נגד המזימה הזאת שמאיימת עליהם. אפשר להגיד שהפרשה שאני מדבר עליה, התקופה הזאת, היא מאוד מאוד מדכה. רואים פתאום המנהיגים של שני מדינות גדולות, אנגליה וצרפת, נכנעים לאיום של כוח שלמעשה ההיסטוריה תוכיח, הוא לא הכוח השליט.
יש פה משהו בכלל פרדוקסלי, כי הרי גרמניה נכנסת לכל הסיפור הזה מתוך התפיסה שהיא הוקתה ונוצחה והובסה והושפלה ואיבדה מכוחה. כלומר, זה המנוע שבעזרתו היטלר מגייס את ההמונים למלחמה הזאת. כן. שגרמניה היא למעשה חבולה ומוכה. בעוד שהצרפתים והאנגלים מפחדים ממנה כאילו היא המעצמה הכי גדולה בסביבה.
זה הצחוק של הגורל. זה הטרגדיה, אפשר להגיד, שהמקוממת לתקופה הזאת. ואל נשכח שלפי חוזה ורסאי, לגרמניה אסור להביא כוחות
צבאים
יותר קרוב, 150 קילומטרים, מן הגבול הצרפתי. אבל היטלר מחליט כן לעשות את זה. והוא אומר בעצמו שזה היה הרגע הכי קשה של חיי. פתאום אני נכנס לריינלנד, שהיה אסור לי להיכנס. אני שולח את הצבא הגרמני, הוא תופס את כל העמדות, וצרפת לא עשה שום דבר.
זה מדהים.
מדהים,
הכל
מדהים.
הכל מפחד.
מפחד. אבל סוף סוף צרפת הייתה גם כן מעצמה, וצרפת היה גם כן צבא, ונחשב לחזק ביותר באירופה, אחרי שהוא ניצח במלחמת העולם הראשונה, ב-1918.
אז מה שורש הפחד הזה? זו הדמות של היטלר?
זה פחד מהמלחמה. זה אפשר להבין את זה.
בעיקר אחרי העבדות הכבדות של מלחמת העולם הראשונה.
כן, ואחרי מה שקרה בספרד, היו צילומים.
כן.
ואיומים שאם אנחנו ניכנס למלחמה, יהיה הרס הערים שלנו. וההיסטוריה הוכיחה שזה לא קרה.
בפולין. איך פתאום ב-1 בספטמבר, כשהיטלר מספח את פולין בשיטה די דומה למה שהוא עושה בצ'כוסלובקיה, למה אז הם כן מתעוררים? זה הקה ששבר את גב הגמל?
בדיוק, בדיוק. סוף סוף הם חשבו, עד הסוף הם יכבוש גם אותנו בצורה כזאת. אדם אחד קובע את גורלה של אירופה, זה כל זאת משהו מקומם. אירופה עם התרבות שלהם, עם המסורת שלהם, פתאום נכנעת למי? לאדם ללא השכלה למעשה, אשר חושב שהוא מנהיג צבאי, אבל הוא לא מנהיג צבאי. וההיסטוריה הוכיחה שהוא באמת לא היה מנהיג צבאי.
אתה יודע, זה קל מאוד להיות חכמים בדיעבד, ולכן השאלה שאני הולכת לשאול אותך היא גם בעיניי בעייתית, אבל בכל זאת, אפשר לנסות לחשוב מה היה קורה אילו בעלות הברית היו מתערבות כבר עם הסיפוח של צ'כוסלובקיה, או שזה לא היה משנה באופן מהותי את ה...
למה? אם היטלר היה מגלה שהוא חלש, הרי הוא היה שיקור ניצחון. הכל הלך לו. המדינות המסורתיות של אירופה המערבית נכנעות ללא קרב, ללא טענות. כל מה שהוא אומר זה הם עושים. המפגש שלי במינכן...
כן.
כאשר היה ברור שמוסוליני הוא סוכנו של היטלר, ויעשה מה שהוא רוצה. והיום אנחנו קוראים את הדפים הללו של ההיסטוריה, אנחנו מתקשים להבין כיצד הם היו נכנעים, ללא ניסיון להתנגדות.
כלומר, אתה אומר פה בעצם שמעבר למשמעות המעשית של סיפוח צ'כיה לגרמניה, הייתה כאן משמעות תודעתית מאוד מאוד גדולה, בעיקר עבור היטלר עצמו, שבשנה הזו, בתקופה הזו, צובר כוח ועוצמה ומרגיש את עצמו כלא מנוצח, וזה מה שיאפשר לו אחר כך לעשות את הדברים שהוא עשה לפחות בתחילת מלחמת העולם השנייה.
כן, אבל המלחמה הוא תוכיח שהוא חלש.
אבל ההפסד הזה במלחמה לקח 6 שנים. ששנים קשות מאוד, שהיה להן מחיר עצום מבחינת אירופה והעולם כולו.
ואל נשכח שהיה גורם אחד שהיטלר פחד ממנו. היטלר הרגיש שצמרת הצבא הגרמני לא מוכן ללכת אחריו להרפתקה. ועל כן הוא הקליט לסלק את הרמטכ"ל הגרמני ואת עוזרו. פון בלומברג היה הרמטכ"ל, והוא באותה תקופה רצה להתחתן.
ואז היטלר המציא את הסיפור עליו.
הוא המציא את הסיפור שהקלה העתידה...
הייתה פרוצה.
הייתה פרוצה, היא הצטלמה לצילומים פורנוגרפיים, ועל כן אי אפשר. ובלומברג, כאשר שמע את זה, החליט כן לצאת את האישה. אבל היטלר אמר לו, אם אתה נוסע את האישה, אני לא יכול להחזיק אותך. וסגנו של המטכ"ל פריץ', הייתה לו בעיה אחרת. היה הומוסקסואל, אחד מהם פריץ', זה אדם אחר.
כן.
והיטלר דאג שהמשטרה שלו תוכיח שפריץ' הוא ההומוסקסואל.
אותו סגן הרמטכ"ל.
כן, ועל כן הוא נאלץ להתפטר. ועל כן היטלר הצליח לחסל את הצבא הגרמני בתור כוח שיכול היה להתנגד לו.
אז היטלר מחסל את ההתנגדות החיצונית דרך אמצעים דיפלומטיים.
דיפלומטיים, תסלחי לי.
והפחדה.
והפחדה, כן.
הוא מצליח לחסל את ההתנגדות הפנימית דרך מזימות מהסוג שאתה מתאר כאן.
כן.
ונותר ב-1939, כשהוא יכול לעשות ככל העולה על רוחו, וזה מה שהוא עושה.
הוא עושה, והמפלה תעבור בסוף ותחתיר. כלומר, מה שמעניין מאוד, שכל זה היה בלוף. הצבא הגרמני לא יכול היה להשתלט על כל אירופה כולה, כולל ברית המועצות, ותוצאות המלחמה אומרת, לא דרשני, אלא אומרת דבר מאוד ברור. הכל היה עניין של סחטנות, שהאירופאים נכנעו בלי לבדוק לעומק מה האמת מאחורי עוצמתו של היטלר.
שעה היסטורית. התרמית הגדולה של היטלר. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על סיפוח צ'כוסלובקיה. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוזיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני אופירה יעקב, צליל ברגמן ושחף בן לוי. בתוכנית הושמעו קטעים את המלחינים יוזף היידן, אנטון דבוז'ק, לודוויג ון בטהובן ולאוס יאנצ'ק, וכן הימנון צ'כוסלובקיה והשיר לוס קואטרו גנרלס. Thank you.
Thank you.